יום שלישי, פרשת אחרי מויס קדושים. רבותיי, יש לנו היום הרבה דברים מעניינים, סיפורים, דברי חיזוק, המדורים הקבועים, דברי הלוכה. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים מהסיפור היום מליסדין, מתוך האלון הנפלא ליסדין באבוסכו. מסופר שם על יהודים מחוץ לארץ, שהאח שלו היה מתלמידי מורן הגאון רבי חליודה לפקוביץ, זכר צדיק לברכה. הוא ביקר פעם בארץ הקודש, הגיע במיוחד לבני ברק כמובן, לראות את פני רבו, לראות את פני רבנו רבי חליודה, להתברך ממנו. פגש אותו ברחוב, בדרך לבית, שהוא נשמח עליו, והוא התקרב להגיד לו שלום. כמענה לברכת שלום הסטנדרטית, אז הוא קיבל ברכה חמה, ומיד רבינו התחיל להתענן בשלמה בחרמות יתרה. הוא הכביר עליו בשאלות של התעניינות, איפה הוא לומד וכו', וממש שריף עליו ברכות עד בלי די. אותו אחד היה בטוח שרבינו יוחליף בינו לבין אח שלו, שהוא היה תלמיד שלו, אבל הוא חש בחוסר נעימות להעמיד אותו על הטעות. תוך כדי שהוא מדבר, מגיע אדם נוסף, ניגש לרבינו, וגם הוא זוכה לכזאת התעניינות חמה, התעניינות קרובה, הוא היה בטוח שזה אחד קרוב משפחה של רבי חיודה. ואז כשהוא גמר לדבר איתו, הוא שאל אותו מה הקרבה המשפחתית שיש לו אליו. אז הוא אומר לו שאין לו שום קשר מיוחד, והוא בכלל מסופק אם רבי חיודה מכיר אותו. וגם הוא התפלל לפשר היחס המיוחד שהוא זכה לו. כי נכון שהוא היה מתייחס לכולם בחמימות מיוחדת. אבל קבלת פחנים חמה כמו שהוא קיבל היום, לזה הוא לא זכה. טוב, וככה הם ממשיכים ללוות אותו לבית, והם רואים שכל מי שניגש אליו זוכה לאיזשהו יחס חריג יוצא מהכלל. וגם במימדים של החמימות של ליבת האור של מחיליודה, עדיין לא יכלו לעצור את התמיעה, ושאלו את המלווה שלו את פשר העניין. אבל התשובה של המלווה הייתה חדה ופשוטה. לפני יומיים הוא סיפר להם, רבי חיודה עבר ניתוח קל בעיניים, ולכן הראייה שלו בימים האלה מטושטשת. אז כשרצינו לצאת לרחוב, אז הוא הביע את החשש שהוא לא יזהה אנשים שקרובים אליו, ובגלל שהוא לא התייחס אליהם כראוי, הם עלולים להיפגע. אז הוא מצא את הרב ישי. הוא החליט כשהוא יצא מהבית שכל בן אדם שיפנה אליו, הוא יקבל אותה באותו חמימות ובסבר פנים, כאילו הוא מהקרובים אליו ביותר, מהמכרים שלו משכבר הימים. ככה אין חשש שאין מי מקורביו או מיודעיו ייפגע. וזו הסיבה שקיבל את פניכם באופן כה מיוחד. סיים ואמר אותו מלווה לשואלים. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. הוא נקרא בעזרת השם בשבת, לא הייתי גנויבו. בספר אהוב על כולם מובא שם סיפור שבישיבת תויר ודס לרב אברום פעם זכר צדיק לברכה. בפוסדור שהוביל למשרדים, היה ארון שהיה מיועד לשימוש חברי הנהלה. אחד הבחורים שמר שם את ספל חרסינה לשתות קפה על אחד המדפים. ביום מן הימים הוא הניח את הספל בצורה רשלנית בקצה המדף, שכשהראש אישי ורב אברום פעם זכר צדיק לברכה, פתח את הארון בשביל לתלות את המעיל לפני שחיס, אז הספל נפל, נשבר. רב אברום התעקש בעצמו לתתת שברי הכוס ולסדר שם את העניינים. אחרי שחיס אמר לתלמידים שחיכו לדבר איתו שהוא עסוק בעניין דחוף, והוא התפנה אליהם מאוחר יותר. אחד הבחורים עקב אחריו, הוא ראה אותו נכנס לחנות כלים סמוכה, שיש בה גם מקווה לכלים, קונה ספל חדש, מניח אותו במדף שם מונח הספל, ומשאיר שם מכתב שכתוב, לכבוד בעל הספל, פשעתי, שברתי את הספר שלך מתוך רשלנות, וקניתי לך ספל אחר במקומו. ואם אתה לא מרוצה מהספל החדש, או שאתה רוצה בכסף במקום, אנא הודיעני. וחתם את שמו א' פעם. זה זהירות ודקדוק של הראש השיבר, רב אברום פעם, בכל פרוטה, בכל סכום פעות של השני. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה פרקאובד. אומרת המשנה, משנה מפורסמת, 10 ניסיונות, ניסו אבותינו את המקום ברוך ובמדבר. בקהל תרויג מביאים סיפור שמנהלי גמח כספים פנו פעם לרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, שאלו אותו, איך מפייסים את דעתם של אנשים שמתרעמים עליהם שהם הפסידו כסף בגמח כתוצאה מערך ירידת הדולר? זאת אומרת, שאנשים הפקידו אצלהם כספים במטבע דולרי, והדולר ירד, אז הם הפסידו הרבה כסף, ואנשים התרעמו עליהם. איך הם יכולים לפייס אותם? והם גם שאלו, האם נכון לעשות מה שקצת אנשים אמרו, להעביר את הגמח למטבע יורו, מדולר להעביר ליורו. ישיב מורן הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, מה פתאום, בגלל הגמח היה להם הפסדים? תמיד אומרים שהמצוות השמות. וכראית פעם איזה מישהו שהפסיד בנדלן או בביזנס ומאשים אותם בהפסדים שלו? לא. אבל שעושים מצוות, תמיד המצוות על השמות. הוא אמר, והוא נתן דפיקה על השולחן ואמר, זה ממש שקר. דולר עולה, דולר יורד, השם יעזור, אין שום צורך לעבור למטבע אחר. וכמובן, פעם עשה עם משמיים, השם הוריד כאן ולפעמים מעלה עם הכל מוכר. והכל, הכל בגזר הסלם, לא צריך לעשות שום שינוי ואין מה להצטער ממילא. המשיכו לשאול אותו, שכיוון שהמצב לא יציב בעולם, אז תנו כמה אברכים, ביניהם ידידים טובים, והם טענו שלכאורה מידת האחריות מחייבת הנהלת הגמח להניח סכום כסף לא קטן בבנק על כל צרה שלא תבוא, כדי להבטיח שיוכלו להשיב את הפקדונות. אבל אנחנו המשיכו השואלים ואמרו, אמרנו שההפך הוא הנכון, אנחנו צריכים להלוות את כל הכסף, והזכויות האלו הם שישמרו עלינו מכל פגע. וסוכם בינינו צימות שאלתם, שמורון הגרעיל יכריע בשאלה, אם כן, מה דעת הרב? עלה הרב שטיימן, שלא, ודאי שלא. ומה זה יעזור? הבנקים בטוחים היום, גם עליהם צריך תחילה שלא יפלו. אני שומע כל הזמן שבנקים נופלים, בנק אין, בנק אהר. מתי שומעים על גמחים שנופלים? זה נקרא עדי טוב? האם לתת כזו יצא זה נקרא הצעה הוגנת? נו, מה תגידו לשים בכסף? ואני גניבו את הכספת. הכי טוב להלוות הכל ולזכות בעוד ועוד מצוות. והשם, השם ישמור על הכסף. יש פה עוד סיפור שקשור להסתגנבו. באלון הנפלא, נר לשולחן שבת, מסופר שם על איזו משפחה שנפשה בצפת, ובין הזמנים, לפני כמה שנים. תוך כדי שהם הכנו את האוטו שלהם, אז האבא שרט בקלות רכב אחר. אז הוא הניח פתק עם שם וטלפון על הרכב הנפגע, ליתר ביטחון שני פתקים מאחור מקדימה עם המספר טלפון שלו. למחרת התקשר בעל לאותו רכב שהוא פגע בו, ואמר לו, בדורנו שאדם יכתוב פתק אחרי שהוא פגע ברכוש של השני, זה לא בנמצא, אני אוכל לך מכל הלב. הנהג הפוגע שהיה אברך ירא שמיים המתין יום עד שסערת הרגשות של אותו יהודי תצטנן, ואז הוא התקשר אליו שוב, אולי בכל זאת תשלם את הפגיעה. אבל היהודי התעקש, לא ולא, מחלתי לך בלב שלם. זכה לקיים פה הרבה מצוות, גם קידוש השם בין היתר. עד כאן בעניין הזה. וכעת נעבור למדור דף רעים מבעלוכן. אילו דיבורים אסור לאדם לדבר בשבת אפילו בינו לבין עצמו? והאם מותר לשוחח על מחירי מוצרים? על הנושאים האלה, ולא רק עליהם, תוכלו לשמוע בשורה הנפלאה של רבי אריה זילברשטיין שליטה בשלוחה אחת. בואו נלמד גם אנחנו רבותיי ענייני הדף רעים מבעלוכן. האם מותר לומר בשבת בינו לבין עצמו, מחר יעשה מלאכה? כפי שלמדנו, אסור לדבר בשבת על דברים האסורים בשבת, בין מדאורייתא ובין מדרבנן, שהוא עתיד לעשות אותם בימי החול. ואין הבדל בין דיבור המועיל לעשיית מלאכה, כגון שהוא מבקש מחברו שיבוא במוצאי שבת לסייע בעשייה, לבין דיבור שלא מועיל, כגון שהוא אומר, מחר יתקן חפץ פלוני. וגם הוא אומר את זה בינו לבין עצמו. לכן אם מדובר בדבר שחברו עתיד לעשות אותו בימי חול, בימות החול, גם אסור לדבר על זה, על אודות העניין הזה, למרות שלא עצמו, זה לא נוגע בשלל. לכן אסור לחשב בפיו חשבונות כספיים בעלי משמעות מעשית, כגון לדעת מה יתרת התשלום שאמור לשלם לבעל המלוכה. האם מותר לומר בשבת, מחר אסלם קונטרוני? אז מותר לומר את זה, למרות שהוא מתכוון לנסוע על ברכב, אבל אסור לומר, אסע למקום פלוני ברכב. ומה, ואם הוא אומר, כיוון שהנסיעה הזאת היא אסורה בשבת, ואם הוא אומר, אסע למקום פלוני בלי השכרת רכב, סליחה, אם הוא אומר, מחר אלך למקום פלוני, זה מותר, למרות שהוא מתכוון, ייסוע עם אוטו. כי הוא אומר, אלך. אבל אם הוא אומר, עם רכב, זה כבר אסור. אם הוא אומר, אסע למקום פלוני בלי להזכיר רכב, יש מי שאומר שאם אפשר להגיע למקום הזה ברכיבה על אופניים, אז אין ייצור בדבר. שרכיבה על אופניים גם היא נחשבת כנסיעה, והיא לא אסורה בשבת מעיקר הדין. ויש מי שאומר שאסור לומר אסע גם ללא הזכרת רכב, כפי שזה סתם נסיעה, משמעותה ברכב. ובימינו, המנהג לאסור רכיבה על אופניים בשבת, ולכן ייתכן שלכל הדעות אסור לומר אסע אף ללא הזכרת הרכב. באיזה אופן מותר לדבר בשבת על מחירי מוצרים? דברים שאסור לעשותם בשבת, אשר אין בהם כל משמעות עתידית לימות החול, מותר לדבר עליהם בשבת. ולכן, מותר לספר על קניות שערך ועל מלאכות שהוא עשה במות החול. וגם מותר לספר על מחירי המוצרים שהוא קנה וכדומה. אבל, אם הוא יודע שאחד השומעים מתכוון אף הוא לקנות אחד מוצרים אלו, אסור לדבר עמו על המחיר, מכמו שאמור לאל, שדיבור של חול, אסור גם כאשר המשמעות העתידית נוגעת רק לשומע ולא למדבר. אבל גם דברים שאין בהם על משמעות עתידית, אז הם ככל שיחה בטלה שאסור להרבות בו בשבת, והיא לא ראויה לעירי חטא וקל וחומר. קל וחומר אותם דרך חמים, אב ואמו תחול. עד כאן בעניין הזה. פה נזכר רבותיי מה שלמדנו אתמול. במקרים הבאים יתירו חז"ל אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת. שאסורה מדי רבונן. סיוע לחולה גם אם הוא לא חולה בכל גופו, צורך הרבה וצורך מצווה. נחלקו הפוסקים בנוגע למקרים אלו בהם מותרת אמירה לגוי לעשות מלאכה דה רבונן. האם מותר גם לישראל לעשות פעולה שישבוד ישבוד? זאת אומרת פעולה שמורכבת משני איסורים דה רבונן. פעולה שניתן לעשות אותה גם באופן האסור בשבת מדאורייתא וגם באופן האסור מדי רבונן בשווה, מותר לומר לגוי לעשות אותה במקרים שמותרת האמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנן. עד כאן בעניין הזה שלמדנו אתמול. בואו נפליג אחורה עוד יותר, בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. בעניין קידוש לאישה בשבת בבוקר, האם היא יכולה לאכול לפניו? חובת הקידוש בשבת בבוקר חלה רק בשעה ראייה לסעודה. ולפיכך מותר לשתות מים או קפה וצל אלה שנוהגים כן, לפני תפילת שחרית, כיוון שזה לא זמן סעודה. אישה נשואה שאוכלת לפני התפילה באופן המותר, יש אומרים שפטורה מקידוש עד לאחר תפילה של בעלה, מפני שהיא משועבדת לו לאכול איתו ביחד. וכל עוד שלא הגיע הזמן הסעודה שלו, אז גם אצלה אין זה זמן הסעודה. אבל יש אומרים שהיא חייבת בקידוש. אמנם, אישה שכבר התפעלה שחרית, לכל הדעות היא אסורה לאכול לפני קידוש, גם כשבעלה עוד לא התפלל. בגלל שאחרי התפילה זה זמן סעודה שבה אסור לאכול ללא קידוש. ולא חלקו בכך בין אנשים לנשים. עד כאן בעניין הזה. וכעת נעבור למדור דפרי מבבלי. איזה קורבן מונח כביכול על כתפי המקריב? ומאיכן לומדים את ארבע עבודות הקורבן? ואיזו מחשבה פוסלת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבוחים דף ד'. ואתם כבר יודעים ששיעורו הנפלא של רבי אליהו אורנשטיין שליטה תוכלו לשמוע בשלוחה 2 ולרוות הרבה נחת. ורבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים. מי מאיתנו לא נכנס בקטגוריה של החפצים בחיים? אז איך עושים את זה? בואו, תצטרפו לנו ללימוד עמי בספר חפץ חיים. נו, מה קורה שואל ראובן את שמעון ידידו הטוב ככה, בין מנחה למאירים שהם נפגשים ככה על הדרך? קיבלו את הבן שלך לישיבה או לא? היא אומר לשמעון, התברר שנזכרנו מאוחר מדי. כשפנינו אליהם אמרו שהרשמה כבר נסגרה, נרשמו המון בחורים, לא שייך אפילו סיכה. נו, עונה לראובן, תאמין לי שמה היו רוצים, היו מוצאים מקום גם בשביל הבן שלך. וזה לא בסדר מצידם לדחות בחור ששלושת האחים הגדולים שלו למדו בישיבה. ושהסבא שלו, הוא רך בכלל, לפני 40 שנה, הרי ממש הוא עזר להם להשיג את המגרש. ככה מסיים ראובן את השיחה על הדרך, לפני שנכנסים למאירים. אבל רבו יסע, אם ראובן היה לומד באותו יום את החפץ חיים היומי, הוא היה נמנע גם הדיבורים האלה. כי איך אומר החפץ חיים? תשמעו את לשון התורה. איסור הרכילות הוא אפילו אם הוא לא מגלה דבר חדש. שגם הוא יודע כי כן וכן דיבר פלוני אודותיו, הוא עשה עניין פלוני שהוא נגע לו, רק שהוא בעצמו לא התבונן עדיין בזה, על פלוני שעשה עוולה בזה. והרוכל הזה, הוא עורר לו על זה, כגון שיצא ראובן חייב בדין, הוא פגע בשמעון, הוא שאל מאיתו, מה קרה בדין? הוא אמר לו, נתחייב תיקח וכך, ואז שמעון אמר לו, לא יפדה לו אותך, אוקיי גבני. אפילו אחר מה החפץ חיים זה נקרא רכילות, כי על ידי הדיבור שלו נולד עניין חדש שגורם בזה להכניס שנאה בליבו על אותו פלוני. יתרה מכך, רבו ישראל, במקרה שהיה ידוע לראובן לפני זה, שהייתה בעיה כלשהי בקבלת הבן של שמעון לישיבה, הוא צריך להימנע מלכתחילה מלשאול אותו. וכמו שמציינים בבירורים וסופרים, שאם שמעון יודע שיש לראובן זה מכבר סכסוך רבי זין, והוא רוצה לשאול אותו, נו, מה קורה בדין? רוצה להתעדכן? אז החפץ חיים כבר כתב לאל שאסור לו לשאול אותו, שמה יצא חייב מבית דין. ואז הסתבר מאוד שיצאו מפיו, ברכות על הבית דין, כן? וזה בכלל אבק לשנורש, הוא גורם לו לספר בגנות בית דין. ומלבד זה, הוא גם עבר לפני עיוור, שהוא מחשיב את חברו לדבר לשנור בגנות בית דין. כי הרי אם הוא לא שואל אותו, הוא לא מדבר בגנותם, אל הקיר. והוסיף, שגם אם הוא לא יודע על הסכסוף שקיים כבר בין ראובן לבית דין, אם הוא רוצה לצא ידי שמיים, אז הוא לא ישאל אותו מה נעשה בנמחה, כי בעוונותינו הרבים מסוים הרבות חיים ואומר, פעמים רבות שהוא צריך חייב, יש לו שנאה לבית דין. וממילא, עלול מאוד על ידי השאלה הזאת לגרום לו לדבר בגנותם. ואין להפיר באופן זה, אלא אם הוא מוכרח לדעת מה פסקו לו, כי נוגע לו הדבר מאיזו סיבה שלו. עד כאן דבריו הנפלאים של מורנו ורבונו החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. ואנחנו מגיעים עכשיו למדור הנפלא המוסר יומי. אומר החפץ חיים בספרו תורת הבית, שיש בכמה מקומות בדברי חז"ל שכשאדם עושה מצווה, הריבון ישראל לא מקבל מזה נחת, שמחה, ולהפך, חס ושלם בעוונות, הקדוש ברוך הוא מצטער מזה. אומר החפץ חיים ואמרתי תם לזה, שידוע שישראל הם להשם מבחינת בנים, בוא נימצם להשם אלוהיכם. והנה, האדם בעצמו כשהוא עושה איזו מצווה, קשה לו להשיג שמחה גדולה. על ידי מה שעתיד להיות כאילו הוא עכשיו ממש, אבל לא כן הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מגדר הזמן. הוא רואה דבר העתיד כאילו הוא רואה עכשיו, ורואה גודל התענוג שיהיה לו לעתיד. הוא שמח בזה כאב שרואה שעליו נו לגדולה. וכן להפך מסיים החפץ חיים ואומר, כשאדם עושה אבון, הקדוש ברוך הוא רואה את גודל העונש שיהיה לו בגיהנום ומצטער מזה מאוד. כמו אבא שרואה את הבן נופל לתוך כבשן האש, היש לך צער גדול מזה. ועל כן הוא מסיים הרב צחיים ואומר, יש לו לאדם להיזהר מאוד בעוונות, כדי שלא יגרום צער. הקדוש ברוך הוא, מלבד עונשו העתיד, שם ירחם. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת השבוע. יש לנו פה סיפור נפלא מהספר להישאר יהודי, שרבי יצחוק זילבר, זכר צדיק לברכה. ואין שבשלת לשמו עירו. הוא מספר על התקופת מאסר שלו במחנה הכפייה הרוסי. הוא מספר שהוא לקח על עצמו לדאוג להספקת המים בדליים ממבקי הקרח של נהר קוזונקה. מי שיודע איפה זה. הוא אומר שזו הייתה עבודה שמיועדת לפחות לחמש אנשים, אבל הוא השתדל להצליח לעשות אותה לבד, כי זה היה כדאי לי. למה? כי לא הייתי תלוי באף אחד, והייתי מרוצה מזה. אם הספקתי ביום שישי לפני השקיע להביא כמות מים עד לחצות יום השבת, הרי שנותר לדאוג למים רק לזמן שמחצות היום ועד למוצאי שבת. והנסירים היו עוזרים לי בכך בעבור 3-4-5 רובלים, עם היד הכספים שאשתי הצדקת הייתה מביאה לי, או בעבור מנה של לחם. נו, מה עם ללמוד תורה? הספקתי זמן ללמוד תורה, אבל איך אני אמצא אותו? מ5:30 בבוקר ועד 7:30 בערב, הייתי נוסע ללא ערב דליי מים מהנהר למחנה. בצריף הייתי מגיע כבר 9:00 לגמרי, מתי אפשר ללמוד? אז בצעידה רגילה ערך המסלול כשהוא נוסע את הדליים 1:00, ניסיתי לנוע בריצה, במקום שעה זה התקצר ל-45 דקות, וככה התחלתי לעבוד בריצה. במשך 45 דקות נסעתי דליי מים מהנהר למחנה, ואז למשך 15 דקות הייתי שר לצריף מאחרי הווילון, שם החבאתי ספר תנ"ך, משניות, ובאותה 15 דקות הגיתי בתורה. ושוב, הייתי רץ לנער בחזרה. אומרים שעשיית עבודה פיזית, ולחילופין העבודה עם חשיבה, זה דבר מועיל ביותר. וככה זה מה שעשיתי. עבדתי בכל יום כ-14 שעות. ומתוכם התאפשר לי ללמוד 3-3.5 שעות. אפילו כיום, אומר הרב זילבר, כן, קראו איתנו, שעלה לארץ ישראל, קשה לי למצוא כזה הרבה זמן, זמן רב כל כך ללימוד. ככה למדתי בעל פה בשני עשרה, ששון, יום ועוד אחרות. אומר, אפשר לבחון אותי, לפתוח בכל מקום בספר ואני אוכל לצטט. וזה נשאר לי כנכס מהכלא. עוד למדתי שם את מסכת סקינים, גם אותה, שגם אותה הביאו לי. בחוץ לכלא למדתי את המסכת הזאת, אבל לא הצלחתי לרדת לעומקה, ואם היא בכלא הצלחתי. מספר שהצריף היה מואר בנורה של 40 ואט בלבד. היה חלון, אבל היה מכוסה בשכבה כואבה של קרח, שכמעט לא חדרו קרני האור בתוך. וגם מבעד לבילון שמאחוריו הסתתרתי, בקושי חדר האור. הוא ממשיך ומספר שבמשך איזה זמן הוא סבל עקב הקריאה בחושך. אבל אחרי זה הוא כבר הסכים לקרוא בחושך, ועד היום הוא מתרגל לקרוא בחושך, בלי שזה יפריע לו. הוא אומר שעד היום נשמרה איתו המיומנות הזאת. ולפעמים הוא אומר, הוא מדגים אותה בשיעור, הוא מכבה את האור, מחצה את הראש בטלית, והוא קורא. ככה הוא הצליח להסתדר, רבי מאיר זילבר, עד ליום שיצא לחופשי מנהל העבודה, שגם הוא היה אסיר, ובמקומו התמנה אדם בשם גיינולין, שהוא התגלה עד מהרה כקפוס מזיק. תמיד אני דאגתי למלם של מים, מעולם לא מחסור בהם, אבל אותו הסתם לב לכך שבשבת אני לא מביא מים, והוא החליט להכריח אותי לחלל שבת. רבים היו המקרים שהוא התנקל ורצה לגרום חילול שבת, אבל אני אספר על שניים מהם. הוא אומר שחלק מהתפקידים שלו היה לשטוף את הרצפה של החדר הרחצה. ביום שישי הייתי שוטף בעצמי, אבל בשבת הבוקר עשה את זה אחד מהאסירים האחרים שסיכמתי אותו לכך מראש, הוא עשה את זה באופן יסודי ביותר. באחד השבתות הגיע אותו גיינולין הזה, ב-9 בבוקר, הוא הצביע על הרצפה והוא אמר, לכלכו כאן. הוא רצה שאני אשטוף בעצמי. אבל הוא אומר, הצלחתי ברוך השם למצוא מישהו שישטוף במקומי. עוברים 3 שעות, 12, שוב מגיע, הוא אומר, שוב הרצפה מלוכלכת, צריך לשטוף עוד פעם. שוב מצאתי מישהו שיעשה במקומי. פעם שלישית הוא מגיע ואני שוב מוצא. כשהוא הגיע פעם רביעית, כבר לא הצלחתי למצוא מחליף, מה אני אעשה? היה שם במקום איזה זקן רוסי בן 70, שבאופן יחסי לשאר האסירים, היה הגון למדע, היה אדם רמין, שכב חולה, מסכן, קשוש. התחלנתי אליו, אנא, תציל אותי. הרי אתה יודע שאני לא עובד בשבת, המנהל עבדה מכריח אותי לעשות כן. אם תשטוף במקומי את הרצפות, אני אתן לך כל מה שתבקש. על אף שהוא היה חולה, הוא קם מהמיטה, שטף את הרצפה. זה מקרה אחד. המקרה השני הוא אומר שקרה לו, שהעירו אותו בליל שבת, אמצע הלילה חצות. הוא מעיר אותו, מעירים אותו, הוא רואה שעומד לידו גיינולין, ביחד עם אסיר נוסף, מחזיקים שני עטים, עט חפירה, כן? הוא אומר, זילבר ישן, מחר בוקר מגיע ועדת ביקורת, שר הפנים מגיע ממוסקבה בכבודו ובעצמו. אבל השטח מלא בגרוטאות, צריך נקוד אותו ומיד, לכו שניכם. ואם כי השטח גדול, אולי לשלם להספיק לכם עד 6 בבוקר, הכל חייב להיות נקי מסודר. נו, מה יכלתי להגיד לו? בכלל לא נהגתי להתווכח, התלבשתי והלכתי. בחוץ שרר באותו שעה, קור עז ביותר, למעלה מ-30 מעלות מתחת לאפס, אה? רבי ישראל, באפס אנחנו חושבים שקר. 30 מעלות מתחת לאפס. סופת שלגים הסתועלה בחוץ, סיכות השלג דקרו את הפנים. האסיר השני נשא את העטים בידו, ואני דאגתי למשוך את הזמן. בניגוד לטבעי, תמיד ממהר ונוהג בזריזות, כאן השקדתי את היצר, פשוט המתנתי לכך שימאס לו לעמוד בקור. והוא הלך, הגענו לאיזה מקום שהיינו צריכים לנקוד אותו, וגיינולין הזה הצביע בידו והסביר מה לעשות. בסדר, אמרתי לו. ללא חיפזון, סידרתי את הכובע על הראש, אכלתי לרכוס את כפתור המעיל, גם זה ביסידות יתרה, היה קר מאוד. עכשיו נזכרתי שהכפפות חסרות, רוצתי לחפש אותם, נוצאתי אחד, השנייה חסרה. בקיצור, 20 דקות הספיקו לו, הסופה הייתה רצינית, ובינתיים הסתובב גיינולין ומלמל, שהעבודה תסתיים עד לשעה 6 ועזב את השטח. כעת פניתי לשותף, ביקשתי, שלם לך כמה שתרצה, רק תעשה את העבודה לבד. הוא הסכים ואני חזרתי לחדר. כמובן, מסיים הרב דילבר את הסיפור שלמחרת התברר שהכל היה שקר גס, שום שר לא הגיע, וגיינולין המציא את המעשה במיוחד לכבודי. עד כאן סיפור של הרב זילבר, מסירות נפש, מסירות נפש בסיביר, לשמור את השבת. ולסיום רבותה, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. תלמידים חדשים שבאו ללמוד בישיבת רבין מסופר במאיר עיני ישראל, היו רגיעים לומר בדרך צחוס, שלפני שהם באו לעיר, אף פעם לא דיברו לשנורם, וברבין נכשלו בחטא הזה, ולמה? כי קודם לכן בכלל הם לא שמו לב על הדיבור שלהם, אם הוא מותר או אסור. להשתדל רבותיי ללמוד הלכות שמירת הלשון, ובכך ינצל האבון החמור של לשון הרע. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום טוב. זמן קיץ מוצלח לכל המתחילים, לימוד מועיל ופורה, שנזכה להתעלות במעלות התורה והיראה. הרבה הצלחה, היו שלום, בכל טוב.